נחמן אומר, תכלית כל הבריאה, כל בריאת העולם זה שבתוך הבריאה, דיינו בתוך הצמצום, כי העולם שלנו זה עולם של הסתרה וצמצום וקושי והרבה הסתרת פנים, כל אחד מאיתנו עובר, שזה כל מהות בריאת העולם, כל מה שאנחנו עוברים. ואז אומר רבי נחמן שהעבודה שלנו פה זה לגלות את אהבתו, את אהבת השם, לגלות בתוך ההסתרה ובתוך הצמצום. וזה נקרא אהבה שבימים. מה הכוונה אהבה שבימים? שמתחילת הבריאה, הקדוש ברוך הוא, שהוא בתוכנית הבריאה, הניח בכל יום ויום, הניח בכל יום ויום אור של אהבה. ואנחנו צריכים לגלות את האור של האהבה הזאת. כי הקשר העמוק והפנימי שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא זה קשר של אהבה. יראה צריך רק כנגד היצר הרע. אבל הקשר, המהות של הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה קשר של אהבה. לכן, במצוות קריאת שמע, שזה היסוד והשורש של כל האמונה, והחיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, לפני זה אנחנו אומרים, שאתה בחרתנו מכל העמים, למען לאחדך באהבה ולאהבה את שמך. ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. אומרים שמע ישראל, מה אנחנו מיד אחרי שמע ישראל? ואהבת את השם אלוקיך. וכל המהות הפנימית של הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה מהות של אהבה. אומר רבי נחמן יסוד גדול, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז בכל יום ויום הוא הניח ניצוצות של אהבה. אנחנו באים עכשיו לעולם, באמת אנחנו לא רואים את האהבה הזאת, הפוך, העולם מסתיר את האהבה הזאת. זה כל מציאות העולם, לכן השם עולם זה מלשון העלם, שהאהבה והקשר והחיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא נעלם ונסתר בתוך המציאות של העולם. ואנחנו צריכים לגלות את האהבה הנסתרת שיש בכל יום ויום. זה נקרא אהבה שבימים, אהבה שנמצאת בתוך הימים, ולמעשה זה מוכן מששת ימי בראשית, העבודה הזאת. אומר אחד מתלמידי אמנו ארי, כתב ספר מאוד חשוב שנקרא ספר הדעה, הזכרנו אותו בעבר, זה היה לשם שמו והחלמה, זה היה סבא של הרב אלישיב, אז הוא כותב שם דבר מעניין, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לקח את חלקי האהבה האלה, ניצוצות האהבה, חילק אותם ל-6,000 שנה, כל שנה 365 יום, אז יש 6,000 כפול 365 יום ניצוצות שמבריאת העולם התחלקו לכל יום ויום. זה כבר מוכן. כל הסדר כבר מוכן מבראשית. אבל באמת זה לא רק החילוק הזה, אלא בכל דור ודור יש כך וכך מיליונים של אנשים. אז לכל יהודי ויהודי שבכל דור ודור הקדוש ברוך הוא הכין את המהלך הזה. והמהלך הוא איזה הסתרה יהיה לאדם, ובתוך ההסתרה אנחנו צריכים לגלות את זה. מהי הדרך שאנחנו יכולים לגלות את הקשר ואת החיבור של האהבה לקדוש ברוך הוא? כי אמרנו, העולם הוא נסתר. אם לא ידריכו אותנו ולא ילמדו אותנו, לא יכוונו אותנו איך לעשות את זה, אנחנו לא יודעים איך מוצאים בתוך העולם הזה את האהבה של הקדוש ברוך הוא. נהפוך הוא, מצד העולם הזה כל הזמן קורא לנו וצועק לנו למצוא אהבות אחרות, לא אהבה לקדוש ברוך הוא. איך זוכים בתוך המציאות למצוא את האהבה לקדוש ברוך הוא? אז אומר רבי נחמן, על ידי הקדוש ברוך הוא צמצם הכוונה, הכניס דרכים לגלות את האהבה, והדרכים זה למעשה התורה והמצוות והעצות שהצדיקים מלמדים אותנו. כשאנחנו זוכים לקיים כל אחד לפי בחינתו, להתחזק בלימוד התורה, בקיום התורה, בעצות שהצדיקים מלמדים אותנו, זה נותן לנו, זה הכלים לגלות את האהבה שנמצאת בתוך הימים. זה ההתחלה של היסוד הזה שאומר רבי נחמן. וזה מוכן לכל יהודי ויהודי בששת ימי בראשית. זאת אומרת שבאמת, בלי המצוות אי אפשר לגלות את זה. לכאורה, הרבה פעמים יש אנשים שאומרים, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא בלב. אני לא צריך לקיים את המצוות. אז מדוע זה טעות? מדוע זה טעות? זה טעות מכיוון שהיצר הרע הוא יותר חכם ויותר חזק מאיתנו, וזה מה שאתה מרגיש עכשיו. עכשיו אתה מרגיש שלא משנה מה יהיה, אני מאמין בקדוש ברוך הוא ואני אוהב אותו. אבל אתה לא יודע מחר בבוקר, איזה יום מחכה לך מחר בבוקר. מחר בבוקר הקדוש ברוך הוא כבר ברא הסתרה חדשה, זה נקרא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל הניסיונות, כל הקשיים, כל ההתמודדויות, כל יום ויום מתחדשים דברים חדשים לגמרי. לכן איך אנחנו יכולים לדעת, איך נתמודד, איך אנחנו מתמודדים עם ההסתרות, עם הקשיים, ומגלים את האהבה שיש בכל יום ויום? אז זה רק על ידי התורה והמצוות. ברגע שאנחנו שומעים תורה ומצוות, זה עוזר לנו ללכת בנתיב הזה. זה לא מספיק, צריך גם את העצות שהצדיקים מלמדים אותנו. אבל בכל יום ויום יש את המציאות הזאת של ההסתרה ושל העבודה שלנו, שעל ידי, התורה, המצוות, התפילה וההתחזקות שלנו, אנחנו מגלים את זה. זה היסוד הראשון שאומר רבי נחמן. אבל אומר רבי נחמן, אבל באמת, באמת, יש אהבה אחרת לגמרי. זה כל מה שדיברנו, זה נקרא אהבה שבימים. עכשיו הוא אומר, אבל באמת יש אהבה אחרת לגמרי, וזה נקרא אהבה שבדעת. ומה זה אהבה שבדעת? אהבה שבדעת, ככה הוא קורא לזה, זה אהבה שיש לשם יתברך עם עם ישראל שהיה עוד לפני בריאת העולם. צריך קצת להבין, מה הכוונה האהבה שהיה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל שהיה לפני בריאת העולם? רבי נחמן מביא דוגמה. הוא מביא דוגמה לדבר הזה, שאנחנו צריכים להתבונן בדוגמה הזאת. הוא אומר למשל, משל למה הדבר דומה? איפה אנחנו מוצאים דבר כזה בעולמנו? אומר, דבר ראשון, אהבה שבדעת משמעותה ופירושה שזה סוג אחר של חיבור וקשר שאנחנו לא מכירים אותו בכלל בעולם שלנו. אין לנו שום היכרות עם המציאות הזאת בעולם שלנו שזה יקרא אהבה שבדעת. ודוגמה לדבר, אומר, הרי ידוע גם מספרי המקובלים, ולמעשה זה גם היום במדעים שמתעסקים בזה גם יודעים את זה, כשנולד תינוק, התינוק אנחנו יודעים נולד על ידי המעשה של הקשר והחיבור בין איש ואישה. אבל בספרי המקובלים כתוב שהכוח של האבא ושל האמא להוליד, מאיפה הוא התחיל? מאיפה זה מתחיל הדבר? לא מהמעשה עצמו, זה התחיל עוד לפני המעשה. היה במחשבה של האבא ושל האמא כבר היה את הרצון הזה להתחבר ולהוליד ילד. לכן רבנו הרי הקדוש מסביר שהטיפה שיוצרת את הוולד, אין אצל האיש, אין אצל האישה, הכוח והמציאות של הטיפה הזאת נמשכים מהמוח של האבא ושל האמא. לכן קודם שבכלל היה המעשה וקודם שנולד התינוק, התינוק הזה איפה הוא היה בעצם? במחשבה של האבא. פה זה נכון גם לגבי המחשבה של האמא, אבל פה הוא נותן את הדוגמה במחשבה של האבא. זאת אומרת שבעצם הקשר בין האבא לבן זה לא קשר שהתחיל ברגע שהבן נולד או שהאמא הייתה בהיריון. זה באמת כבר היה קודם לכן. זה כבר היה במחשבה של האבא עוד לפני שהתינוק נולד. אומר רבי נחמן נקודה מאוד עמוקה. יש קשר וחיבור בין כל אבא לבן שלו שכבר נמצא בכלל במקום אחר לגמרי מהעולם שלנו. זה במחשבה של האבא, טרם שהתינוק בכלל נולד. קשה לנו קצת להבין את הדברים האלה, אבל באמת, וקצת להבין את זה יותר לעומק, זה קשר נשמתי מאוד מאוד מיוחד, שהאבא הזה דווקא מביא את הילד הזה לעולם, ולא בן אחר. יש בזה הרבה מאוד השגחה פרטית בכל המהלך הזה. זה חיבורים רוחניים ונשמתיים מאוד מאוד חזקים, מאוד עוצמתיים, הרבה יותר מה שהעיניים שלנו רואות בעולם הזה. יש מעשה בגמרא במסכת ברכות, מובא מעשה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בגמרא במסכת ברכות מובא מעשה שחזקיהו הוא היה המלך של יהודה, ומלכי יהודה כולם הם היו משושלת דוד המלך. זאת אומרת, הוא בן אחרי בן של דוד המלך, חזקיהו. וחזקיהו היה צדיק מאוד גדול. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שחזקיהו היה במדרגה שהוא היה ראוי להיות משיח. כי הרי המשיח הוא משושלת דוד המלך. משיח בן דוד. לכן אנחנו אומרים למשיח בן דוד, שכוונה משושלת דוד המלך. הגמרא אומרת שחזקיהו מצד עצמו היה ראוי להיות, היה כזה צדיק שהיה ראוי להיות משיח. אם היה מגיע הזמן, אז הוא היה כבר המשיח. אז מספרת הגמרא במסכת ברכות שחזקיהו היה בעל רוח הקודש, ולפני שהוא התחתן הוא ראה שאם הוא התחתן היו לו בנים הכי בעייתים בעולם, הולכים לעשות בעיות מאוד גדולות. הוא ראה את זה ברוח הקודש, ואז חזקיהו החליט, אם כך אני מקבל על עצמי במסירות נפש לא מתחתן, לא מביא ילדים בעייתים לעולם. המספרת הגמרא שיום אחד חזקיהו חלה במחלה, ובאותו תקופה הנביא של בתקופת חזקיהו, זה היה בן דוד של חזקיהו, זה ישעיהו הנביא, שבעצם הספר הנבואה שלו זה הספר הנבואה הכי גדול. וישעיהו, הקדוש ברוך הוא שלח את ישעיהו הנביא ואמר לישעיהו הנביא, לך לחזקיהו ותגיד לו, המחלה הזאת שהוא חלה בה, הוא ימות ממנה, וגם אין לו חלק לעולם הבא. הלך ישעיהו הנביא, זה שליחות של הקדוש ברוך הוא, אין לו ברירה, זה בן דוד שלו, זה מלך, אין לו ברירה. בא ואמר לחזקיהו המלך, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להגיד לך שאתה תמות מהמחלה הזאת ואין לך חלק לעולם הבא. שאל אותו חזקיהו בהפתעה, על מה ולמה האחרון אף הגדול? אמר לו ישעיהו הנביא, בגלל שאתה לא מתחתן ואתה לא מוליד ילדים. אז חזקיהו התפלא, הוא אמר לישעיהו הנביא, אבל אתה יודע שאני יודע ברוח הקודש, שאם אני אתחתן ואני ילד ילדים, הם הולכים להיות בעייתיים מאוד. אז אתה יודע שבגלל זה אני עושה את זה. אז הוא אמר לו ככה, אמר לו ישעיהו הנביא, נגיד בלשון של הגמרא, ונפרש את זה, בעדי דקבשנה רחמנה למה לך? מה שהקדוש ברוך הוא עושה ומסתיר את מעשיו, למה לך להתעסק ועכשיו בחשבונות של הקדוש ברוך הוא? התורה ציוותה לך, פרו ורבו מילאו את הארץ, תתחתן, תקים בית, אז מה אתה עושה עכשיו חשבונות, יהיה לך בן כזה? אז יש לך רוח הקודש, אתה רואה מי יהיה הבן שלך. זה לא חשבונות שלך, זה חשבונות של הקדוש ברוך הוא. שמע את זה ישעיהו הנביא, אומרת הגמרא, מיד הוא חזר בו, אמר טוב, אני חוזר בתשובה, אני עושה תשובה, מתחרט. הוא אמר לו, אתה יודע מה ישעיהו, תשמע, הרי לך יש בת צדיקה, מותר לו להתחתן עם הבת של ישעיהו, זה בני דודים מדרגה שנייה. אמר לו, יש לך בת צדיקה, לבת שלו קוראים חפציבה, והייתה צדיקה מאוד גדולה, והשם שלה, כתוב, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מכל חפציבה, כוונה, זה צדיקה כזאת שאני חפץ בה, בצדיקה הזאת. אז אמר לו חזקיהו המלך, ישעיהו הנביא, תראה, אני מתחרט, אני עושה תשובה, בוא נסגור חתונה, תן לי את הבת שלך, אולי הזכות שלך ושלי ושלה ביחד, אולי נביא בן לא כל כך בעייתי לעולם. אז ישעיהו הנביא אמר לחזקיהו המלך, מה אתה רוצה? שאני אסגור איתך עכשיו שידוך? אני אמרתי לך שאתה מת מהמחלה הזאת, ואין לך חלק לעולם הבא. עם מי אתה רוצה שאני אסגור שידוך? עם אחד שאני יודע בנבואה שהולך למות? אז אין מה לדבר, אמר לו ישעיהו הנביא. שמע את זה חזקיהו המלך, אז הוא פנה אליו בלשון הזאת, אומרת הגמרא, אמר לו, בן אמוץ, זה ישעיהו בן אמוץ. שימו לב, הוא כבר לא פונה אליו בתואר הנביא, כבוד הצדיק, ישעיהו, הנביא ישעיהו. הוא אומר לו בלשון בוטה, בן אמוץ, קלה נבואתך, סיים את מה שיש לך להגיד לי, וצא מפה. גירש אותו מהארמון. אמר לו, ואומר לו, אני גם אגיד לך למה אני מגרש אותך. הוא אומר, כך מקובלני מבית אבי אבא. בית אבי אבא, הרש"י מסביר, מדוד. הסבא רבא שלו זה הדוד. כך מקובלני מבית אבי אבא, מהסבא שלי. אפילו חרב חדה מונחת על צברו של האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. זה הלשון המדויקת. לא אל יתייאש מן הרחמים, אל ימנע את עצמו מן הרחמים. אמר לו ישעיהו הנביא, מה אתה בא לייאש אותי? אין לי חלק, אני מת מהמחלה הזאת, אין לי חלק לעולם הבא. קיבלת נבואה? כן, בסדר, קיבלת נבואה. באשריך. יש המתקות, יש אדם חוזר בתשובה, אדם מתפלל, אין כזה דבר להגיד לו, אין על מה לדבר. אמר לו, אז אם אתה מדבר איתי כאלה דיבורים, פה בבית שלנו, מי שמייאש, אנחנו מגרשים אותו מהבית. פה אין שום יאוש בעולם כלל. זה משם רואים ששם התחילה חסידות ברסלב, בבית של חזקיהו המלך. אמר לו, ככה אני מקובל, גירש אותו מהבית. אומרת הגמרא, מה עשה חזקיהו המלך? איך שהוא יצא, ויסף פניו אל הקיר, והתפלל. אני אומר את הגמרא, למה צריך להיות כתוב ויסף פניו אל הקיר? התפלל מקירות ליבו. כוונה, התפלל מעומק הלב. והוא בא לקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא. אומר את הגמרא, שאמר לו חזקיהו המלך לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להזכיר לך רק דבר אחד. תראה, ביני ובינך, אני רוצה להזכיר לך משהו. אתה זוכר שאני כל בוקר הייתי מתפלל בנץ? ככה הגמרא אומרת, הייתי מתפלל תפילה בנץ? הקדוש ברוך הוא נזכר שחזקיהו היה מתפלל כל בוקר בנץ. אמר לו, תמחו לי על זה שטעיתי ולא רציתי להביא בן לעולם, תמחו לי על הדבר הזה, ובואו נמשיך את הדרך. בסדר, אני חוזר בי, נמשיך את הדרך. מספר את הגמרא, ישעיהו הנביא הגיע הביתה, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, אמר לו, לך תחזור לחזקיהו. תגיד לו שהוא יהיה בריא מהמחלה שלו, והוספתי לו עוד 15 שנה על החיים שלו, וגם באותה תקופה היה מצור מאוד מאוד גדול על ירושלים של סנחריב. הוא אמר לו, גם המצור הזה, עד סוף השבוע כבר נפטר כל הבעיה של המצור. כל זה למה? שקיים אין שום יוש בעולם כלל. עכשיו, שימו לב, אנחנו סיפרנו את זה בלשון כזאת, אבל כולם ידעו שישעיהו הנביא זה נביא אמת. זה כולם ידעו את גדולתו והכירו את הנבואה שלו, זה נבואת אמת. ואם כל זה חזקיהו הנביא, חזקיהו המלך, אומר לישעיהו הנביא, אומר לו, אם כל זה שאני יודע שהנבואות שלך הן נבואות אמת, ואני יודע שכל דברך זה מפי השם, אם כל זה אני קיבלתי מסבא שלי, מסבא רבא שלי, מדוד המלך, אני קיבלתי כלל. אין שום יוש בעולם כלל. אתה בא ומוסר לי נבואת אמת, שיש בנבואה הזאת ייאוש. בבית שלנו לא מדברים כאלה דיבורים, סילק אותו מהבית. אומרים המפרשים של הגמרא, שבזכות זה שהוא גירש את ישעיהו הנביא, הוא המתיק את כל הדינים. אם הוא לרגע אחד נכנס לחלישות הדעת מהדברים של ישעיהו הנביא, באמת לא יכול לבטל את הגזרה הזאת. זה עצמו שהוא אמר לישעיהו הנביא, קלה נבואתך וצא, סיים את הנבואה שלך ואתה מגורש מהבית הזה, והוא חייב ללכת כי הוא מלך, חייב לשמוע בכל מלך. ההתחזקות הזאת בעצמה של חזקיהו היא בעצם שביטלה את כל הגזר דין. בחזר אליו ישעיהו הנביא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לי הכל בוטל, אשריך. אמר לו, אם כך בוא נסגור עכשיו חתונה. וסגרו חתונה, מיד סגרו, כל זה היה ביום אחד, כבר סגרו את השידוך, חזקיהו התחתן באמת עם הבת של ישעיהו הנביא, שקראו לה חפציבה. והקדוש ברוך הוא אומר, למה חפציבה? כי היא תביא את מלך המשיח. עכשיו, באמת נולד לחזקיהו, נולד בן, באמת היה בעייתי, מנשה. מנשה כתוב, 22 שנה, לא היה עבודה זרה שבעולם שמנשה לא עשה. חזקיהו לא טעה בזה. באמת כתוב שלא רק שעשה עבד עבודה זרה, לקח פסל, הכוונה צלם, ושם אותו בהיכל של בית המקדש. הוא אומר, לא עובדים את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, עובדים את הצלם בבית המקדש. אז החזה, זה כתוב בספר מלכים, מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? הוא אמר, בוא נראה, אתה חזק מאוד בעבודה זרה, יש לך כל יום תפילות, התקשרות, עבודות, אתה עובד אותם. אז בוא, עד הרבה, תסמוך עליהם, אתה סומך עליהם, אז תסמוך עליהם. הביא את מלך בבל, לקח אותו בשבי, את מנשה, לקח אותו בשבי, והחליט להרוג אותו. מלך בבל החליט להרוג את מנשה. איך הוא ירוג את מנשה? הוא לקח סיר גדול, התחיל לחמם אותו, ואמר, אני מבשל אותך בתוך הסיר. זה העודש. התחילו הבאים לרתוח, להתחמם, מקווה, אבל כולם אוהבים מקווה חם, אבל עד גבול מסוים. התחיל, מנשה לא מתייאש, הוא קיבל מאבא שלו את הנקודה של אין שום יוש בעולם כלל. התחיל לקרוא לכל העבודות הזרות שבעולם שיבואו לעזור לו. אף אחד לא יוכל לענות לו, אף אחד לא יכול להגיע למקום הזה. אחרי שהוא קרא לכל העבודות הזרות, הוא רואה שאין לו ישוע והמים ממשיכים לרתוח. מנשה ברוב חוצפתו אמר, אתה יודע, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, זה הצ'אנס שלך, בוא תוכיח לי עכשיו, בוא תוכיח לי באמת שאתה, אין עוד מלבדך. זהו, קראתי לעבודות הזרות שלי, אני רואה עוד 10 דקות, אין מנשה בעולם. עכשיו זה הצ'אנס שלך להוכיח לי באמת, שבאמת אתה בא לכל הכוחות כולם. אומרים חזל, המלאכים בשמיים אמרו לקדוש ברוך הוא, אל תקבל את התפילה שלו. הוא כל כך הרבה הרגיז אותך, אל תקבל את התפילה שלו. אמר לו, עם הקדוש ברוך הוא, אם אני לא מקבל את התפילה שלו, אז יגידו שיש עבירות שאין עליהן תשובה. ואני רוצה להראות לכל העולם שמכל עבירה ועבירה שבעולם יש תשובה. אבל סלל לו דרך, כתוב שסלל לו דרך מיוחדת לתשובה והציל אותו. הקדוש ברוך הוא הציל אותו. 33 שנה, אחרי המעשה הזה, 22 שנה הוא היה מלך קודם לכן, ומלך עוד 33 שנה לאחר מכן. והקדוש ברוך הוא אמר, ראו את מנשה, שאין יום אחד שהוא לא שובר את ליבו בחרטה לפניי, בבחיות, על כל הטעויות שעשה. לכן, אומר הזוהר הקדוש, שמנשה, יש לו, הוא ממונה על האחד של הבעלי תשובה בשמיים. אז זה בקצרה הסיפור. בסיפור הזה יש הרבה מאוד דברים ללמוד. הדבר הראשון, זה אנחנו רואים את הכוח של כל השושלת של דוד המלך. מה השכוח שלהם? לדעת ולחיות שאין שום יוש בעולם כלל. לכן חזקיהו יכל לגרש את הנביא, נביא האמת, לגרש אותו מהבית. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כשהוא רצה לעורר על עצמו זכויות, חזקיהו המלך, מה הוא אמר? הוא התחיל להגיד דברים גדולים שעשיתי. הוא התחיל להגיד לו, תשמע, תזכור את הצדקות ואת המסירות נפש, את התורה שלמדתי. וכתוב, לא היה תינוק בישראל שלא למד תורה בזמן חזקיהו. הוא לא אמר לו את כל הדברים הגדולים האלה. מה הוא אמר לו? תזכור שהייתי מתפלל בנץ. ללמד אותנו, זה אומר בינת המלכות על ההלכות, שלמד אותנו שאפילו אדם עושה איזושהי מצווה אחת, והוא עושה את זה באמת מעומק הלב, המצווה הזאת תגן עליו מפני כל הפורעוניות שיכולות להיות. לכן חזקיהו המלך לא הלך על דברים גדולים. הוא אמר, תזכור שהייתי מתפלל בנץ. כמה אנשים מתפללים בנץ? הרבה אנשים מתפללים בנץ. אבל חזקיהו ידע לעורר את הזכות הזאת, מספיק רק לעורר שאני עורר את הנקודה הזאת. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, נקודה נוספת, זה רואים שאם כל משהו היה צדיק הזה גדול, חזקיהו, והיה בעל רוח הקודש, כמה הראייה של האדם מוגבלת. האדם רואה עד גבול מסוים. יש לך רוח הקודש, אתה רואה שיש לך בן בעייתי. אבל עד איפה אתה רואה שהוא בעייתי? אתה רואה שהוא בעייתי רק 22 שנה. מעבר לזה שהוא עתיד להיות ראש כל הבעלי תשובה, את זה אתה לא רואה. לכן, האדם לא יכול לסמוך, לא רק שאדם לא יכול לסמוך על חוכמתו, האדם גם לא יכול לסמוך על רוח הקודש שלו. אפילו אם יש לבן אדם באמת רוח הקודש, הוא לא יכול לסמוך על זה. למדוע? כי גם רוח הקודש, אפילו נבואה היא מוגבלת. היא מוגבלת למציאות מסוימת, לתנאים מסוימים, ואם אדם מתחזק, הוא יכול לשנות להפוך נבואות על פיהם, להפוך רוח הקודש על פיהם. את זה לא ראה, זה לא ראה חזקיהו, זה הייתה הטעות שלו, שהוא פעל לפי רוח הקודש, לא לפי מה שהתורה אומרת. דבר נוסף זה, הרי אחרי הכל, אנחנו יכולים אבל להבין את חזקיהו. אתה ראית שהבן שלך עתיד להיות לך בן שיעבוד את כל העבודות הזרות. אז נכון, אותה, נכון שאותה. אבל מה, על מה אחרון האף הגדול הזה של הקדוש ברוך הוא עד כדי כך, שאומר לו, תמות מהמחלה, לא הולך חלק לעולם הבא? למה היה עליו כל כך הקפדה? שמעתי מאחד מהצדיקים, הרב ברלנד שליטה, שאמר פעם, שאף אדם בעולם לא היה יכול להביא את הנשמה הזאת, ושהיא תבוא לתיקון שלה, את הנשמה של מנשה, רק חזקיהו. הקשר בין חזקיהו לבין מנשה, זה לא פה נתגלה בעולם הזה. זה כבר קשר של הנשמות שלהם מששת ימי בראשית. יש קשר בין הנשמות שהוא נסתר מאוד, עמוק מאוד, ורק חלק ממנו מתגלה בעולם הזה. זה מה שאומר פה רבי נחמן. האהבה שבדעת זה האהבה שיש בין האבא לבן שנמצאת במוח של האבא. הבן, נשמת הבן נמצאת בעצם במוח של האבא עוד לפני שהוא נולד. זה באמת קשר עתיק יומין. זה קשר מאוד מאוד עמוק, מאוד פנימי. וההקפדה של הקדוש ברוך הוא לחזקיהו הייתה שאתה מששת ימי בראשית צריך לתקן את הנשמה הזאת. אם אתה נמנע, מלהתחתן ולהביא ילדים בעולם, הפגם הגדול זה לא שלא קיימת עכשיו מצווה של התורה פרו ורבו ומילו את הארץ. הפגם הוא הרבה יותר גדול. את הנשמה הזאת העצומה שצריכה להיות ראש כל בעלי התשובה, אותה אתה לא מביא לעולם, אין לה דרך של תיקון אחר. כי דווקא אתה חייב להביא אותו לעולם. אז זה דוגמה למה שאומר, שיש אהבה שבדעת. אהבה שבדעת, אהבה זה חיבור. כל אהבה, כל מושג אהבה זה מושג של חיבור. לכן, אמרנו שלפני קריאת שמע, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה. ואנחנו אומרים, לאחר מכן, ואהבת את השם אלוקיך. כל הנקודה של אהבה, זה נקודה של חיבור. כמו שאנחנו רואים בעולם שלנו. הבעל אוהב את האישה, האישה אוהב את הבעל. זאת אומרת, יש פה מהות של חיבור פנימית. ההורים אוהבים את הילדים, אוהבים את החברים. שנזכה להגיע לדרגה הזאת, נקיים גם ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך, יש ספר שנקרא אור הגנוז, כתב את זה רב חשוב מלונדון, הוא כבר נפטר, לפני כ-50 שנה, ואומר, על הפסוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, הוא אומר, אני לא מבין מה כוונת התורה. אומר, כל אדם שיש לו קצת אמת בנפשו, ככה הוא אומר, יודע איך אפשר לאהוב את השני כמו שאני אוהב את עצמי. הטבע של האדם כל כך אוהב את עצמו, האדם, איך התורה דורשת מאיתנו להגיע למצב שנאהב מישהו אחר כמו שאנחנו אוהבים את עצמנו. ככה הוא שואל את השאלה. אחר כך הוא עונה תשובה, אבל הוא מתחיל את זה בשאלה הזאת. אז אנחנו, עוד מעט, בהמשך אנחנו נראה מה עומק התשובה של המצווה ואהבת לרעך כמוך. אז אומר רבי נחמן, נתנו דוגמה על אהבה שהיא שונה במהותה לגמרי ממציאות העולם שלנו. מישהו יכול לברכתי על זה? לא, לא ברכתי על זה, נכון? מה? זה נקרא יסח הדעת. אז... אז אומר, אז יש, הוא נתן לנו דוגמה על אהבה אחרת שנקראת אהבה שבדעת, ואומר, אומר רבי נחמן, והאהבה הזאת זה האהבה שהייתה בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם. אז זה קצת צריך להבין מה הכוונת הדברים. נתנו דוגמה, אבל עדיין זה לא מובן הכוונה של הדברים. מסביר, אחד הצדיקים, רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר שנקרא צדקת הצדיק, הוא מסביר נקודה מאוד עמוקה. הוא אומר, לפני שכל אדם בא לעולם, הנשמה שלו קיימת. לא פה, קיימת למעלה, אבל היא קיימת. ובזמן קיום הנשמה למעלה, הנשמה יש לה קשר וחיבור עם הקדוש ברוך הוא, באופן כזה ובבחינה כזאת, שאנחנו בעולם הזה בכלל לא מכירים את זה. זה קשר וחיבור שהכוח שלו והעוצמה שלו הוא אינסופי. זה הרבה הרבה יותר מכל מה שאנחנו מכירים במציאות של העולם שלנו. יש את האהבה הזאת, את החיבור בין כל יהודי, בין נשמה של כל יהודי ובין הקדוש ברוך הוא. והאהבה הזאת היא נקראת, כך היא נקראת בלשון המקובלים, אהבה אינסופית. מסביר אחד הגדולים של המקובלים, הבעל הסולם, מה זה נקרא אהבה אינסופית? אהבה שאין בה שום הפסק, שום הפרעה, שום הסתרה, והיא נמשכת תמיד, בתמידות. אנחנו בעולם הזה לא יכולים להבין כזה דבר. אפילו החברים הכי אוהבים, הבעל והאישה הכי אוהבים, ההורים שהכי אוהבים, אין מציאות שאין הפסק לאהבה. לפעמים רוצים, אתמול הייתה אהבה הכי גדולה, היום רוצים לראות אחד בשני. זה בסדר, זה המציאות שלנו. בעולם הזה זה גילוי וזה הסתרה, זה עלייה וירידה. וזה הרגשות משתנות כמו רוח, פעם ככה ופעם כך. זה מציאות העולם שלנו. אצל כל אחד ואחד הדבר הזה עובר. אבל האהבה שבדעת, שהיא מהות של האהבה, שיש בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, האהבה הזאת היא לא קיימת בעולם הזה, אין לה שום גילוי בעולם הזה בשלמות שלה ובמוחלטות שלה, וגם בבחינה שהיא אינסופית. אינסופית זאת אומרת היא לא תיפסק לעולם, היא לא תיפסק לעד ולנצח נצחים, ואף פעם גם לא יהיה הסתרה על זה. יהיה התחדשות בזה, אבל אף פעם לא יהיה הסתרה בדבר הזה. אז המהות הזאת של אהבה אין לה גילוי בעולם שלנו, ואומר רבי נחמן, לעתיד לבוא, מהגאולה ואילך, לאט לאט תתחיל להתגלות האהבה הזאת שנקראת אהבה שבדעת. עכשיו המציאות שלנו והעבודה שלנו זה לגלות מה שאמרנו קודם, אהבה שבימים. אותם ניצוצות של אהבה שהקדוש ברוך הוא זרה בעולם שלנו, בתוך ההסתרה, על ידי ההתחזקות שלנו, אנחנו מגלים את הניצוצות של אהבה, אהבה שבימים. אבל אהבה שבימים בכלל לא מערך אהבה שבדעת. אהבה שבדעת היא פי אין סוף גדולה ועוצמתית יותר מכל מקרה העולם הזה. ואילו היה מתגלה לאדם בעולם הזה שנייה אחת של אהבה שבדעת, לא היה לו שום ניסיון ושום בחירה בעולם הזה. היצרה לא יכול לדבר איתו שום דיבור. הוא כל ימי חייו היה רץ בכדור הארץ, מיער ליער, משדה לשדה, רק להתמודד ולרוץ ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. מרוב עוצמת הדבר, כי זה יותר עוצמתי מכל הכוחות וכל המצויות שיש בעולם הזה. לכן האהבה הזאת, זה אהבה, אומר אהבה שבדעת, אהבה דעתידה להתגלות בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. היא הייתה קיימת לפני שבאנו לעולם, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולעתיד לבוא תתגלה האהבה הזאת. אומר רבי נחמן, אם זה רק עניין שיהיה לעתיד לבוא, אז מה עכשיו הוא מלמד אותנו? הוא אומר לנו, תשמעו, לעתיד לבוא כך וכך יהיה. זה מה שיש לנו ללמוד. דרכו של רבי נחמן, בתורות שלו, היה תמיד ללמד אותנו דברים הלכה למעשה במציאות שלנו. לכן הוא אומר, אומר רבי נחמן, אמת שאת האהבה שבדעת אנחנו לא יכולים להשיג אותה ולגלות אותה במציאות של העולם הזה. ועל זה כתוב, לא יראני האדם וחי. שאם האדם, אם היה מתגלה לאדם הניצוצות של הבחינות של האהבה שבדעת, הנשמה הייתה פורחת מהגוף, לא הייתה יכולה יותר לסבול את העולם הזה. ועל זה כתוב, ולא יורני האדם וחי. אומר רבי נחמן, את האהבה שבדעת בעולם הזה אי אפשר להשיג, אבל אפשר להשיג הערה מהאהבה שבדעת. יש דרכים ויש עצות שאדם יכול להמשיך לתוך המציאות של העולם הזה, את ההערה של האהבה האינסופית הזאת לתוך המציאות הזאת. ואם אנחנו זוכים להמשיך את ההערה הזאת, יש בזה מעלה מאוד גדולה. מדוע? כי אנחנו יודעים, המציאות של העולם זה הסתרה גדולה מאוד, זה מלחמות גדולות מאוד, יש לנו פה קשיים מאוד גדולים. ככל שמתגלה בלב האדם הערה, הערה הכוונה שזה רק מעט אור מגיע אלינו, לא הערבה עצמה מגיעה אלינו, ולשון הקבלה זה נקרא המקור של האור והאור המתפשט. לכן השמש זה מקור אור, הקרני שמש זה הדבר המתפשט, זה נקרא הערה, זה דבר שמתפשט. כך זה גם ברוחניות, יש את האהבה שבדעת ויש את הדבר שמתפשט מהאהבה שבדעת. אומר רבי נחמן, אילו היה מתגלה לנו הערה משם, מהמקום הזה, על ידי זה היינו מקבלים כוח גדול מאוד להתמודד בכל ההתמודדויות שיש לנו בעולם הזה. עיקר הכוח של האדם, כי אנחנו במלחמה, אנחנו במלחמה, במלחמה בין הטוב ובין הרע, בין היצר הטוב ובין היצר הרע, וכל יום והיום הוא מבלבל אותנו באין סוף בלבולים חדשים כידוע. ככל שאדם זוכה יותר לקבל הערה מאהבה שבדעת, על ידי זה האדם זוכה להגיע למדרגות רוחניות מאוד גבוהות, כי זה נותן לו כוח נפשי וכוח רוחני מאוד מאוד גדול להתעלות ולבטל את היצר הרע. לכן הוא אומר, עיקר ביטול כל כוחות היצר הרע שבאדם זה כפי כמה שאדם זוכה לקבל הערה שעבר שבדעת. יש סיפור על הבעל שם טוב, שפעם הגיע רופא מאוד חשוב וגדול לבעל שם טוב, והוא למז'יבוז' איפה שהיה גר הבעל שם טוב, והרופא הזה על ידי הדופק היה נוגע בדופק של האדם והיה יודע את כל המחלות שיש לאדם. הוא היה רופא מאוד מפורסם. כשהוא הגיע לבעל שם טוב, הבעל שם טוב אמר לו, אני רוצה שתגלה את המחלות שלי. אז הוא הסתכל לזה, הוא אמר, הסתכל, בדק את הדופק של הבעל שם טוב, הוא אמר לבעל שם טוב, ניבל, הוא אמר לו, אתה מאוד מאוד חולה. הבעל שם טוב אמר לו, אתה צודק, אני באמת מאוד חולה. אתה באמת רופא גדול, אתה צודק, אני מאוד חולה. אחרי שהרופא הלך, שאלו אותו תלמידים של הבעל שם טוב, אמרו לו, כבוד הרב, אבל אנחנו יודעים שאתה ברוך השם בריא, אתה לא חולה. למה הוא אמר שאתה חולה ואתה הסכמת איתו? הוא אמר, לא, הוא ראה באמת משהו. הוא ראה שמתקיים בי נפשי חולת אהבתך. זה המחלה שלי. אני חולה מאהבה לקדוש ברוך הוא. מדוע? כי הבעל שם טוב, אחרי כל העבודה הרוחנית שלו, כל ימי חייו, זכה להשיג את ההערה של האהבה שבדעת. וזה המעלה והמדרגה של הצדיקים הגדולים, שהם זוכים לקבל את ההערה מהאהבה שבדעת, ועל ידי זה, כפי כמה שזה מאיר, ככה מתבטל אצל האדם כל מציאות של היצרה. הרי שהיצרה תוקף אותנו, באותו רגע נדמה לאדם שאי אפשר לעמוד כנגד זה. הוא נראה מאוד מאוד עוצמתי. לדוגמה, מידת הכעס תוקפת את האדם. מישהו לא צריך להיות כעסן גדול, הוא קצת כעסן, הוא יודע, ברגע שמרגיזים אותי, יותר טוב לא להיות בסביבה שלי. זה שאני לא יורה בבני אדם, זה חסד גדול אני עושה איתם. או, ויותר על כן, בתאוות גשמיות של העולם הזה, בפרט בתאווה הידועה, שזה מבריאת העולם, יש לזה כוח ועוצמה מאוד מאוד גדולה, שחזל אומרים שהאדם עד היום האחרון בחייו צריך להיזהר מזה. איך מבטלים את הכוחות האלה? מה הביטול של הכוחות האלה? אומר, רבי נחמן אומר, כפי כמה שמתגלית ההערה של אהבה שבדעת, כך אדם זוכה לבטל את כוחות היצרה שלו, שבתוכו. זה מבטל, מדוע? כי זה כל כך יותר עוצמתי וחזק מכל כוחות היצרה, שהם לא יכולים לסבול את הדבר הזה, הם בורחים מהאדם, הם עוזבים את האדם, שזה מתגלה. שואל רבי נחמן, איך זוכים לקבל את ההערה של אהבה שבדעת? איך אנחנו זוכים לזה? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לזכות לקבל את ההערה שבדעת? ובתורה הזאת רבי נחמן אומר שתי עצות, ובתוך התורות שלו הוא אומר עוד כמה עצות, איך זוכים להמשיך על עצמנו את ההערה של אהבה שבדעת. דבר ראשון, אומר פה בתורה הזאת, אומר על ידי שאדם זוכה לקשר את ליבו לדעתו. זה המושג, יש מושג, זה העצה הראשונה. שאדם זוכה לחבר את ליבו לדעתו. מה הכוונה? מה זאת אומרת לחבר את הלב אל הדעת? הלב זה הרצונות. בתוך הלב שלנו יש את כל העולם, הלב שלנו זה עולם הרגשות ועולם הרצונות. כל הרגשות שלנו, כל הרצונות שלנו, משכנם בלב שלנו. זה בחינה אחת. הדעת, המושג דעת, דעת אמיתית, זה נקרא, יש פסוק על זה, שמלמד אותנו מהו דעת אמיתית. וידעת היום, והשיבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים. אומר רבי נחמן, דעת אמיתית, זה נקרא, כשאדם יודע שיש בורא לעולם, והבורא לעולם מולך עלינו, ורוצה מאיתנו דברים. שימו לב, זה כמה דברים. זה יש כאלה שמאמינים שהקדוש ברוך הוא קיים וברא את העולם. בסדר, מה עשו ברא את העולם, מה הוא עושה? עזב אלוקים את הארץ. יש כזאת אמונה. זה נקרא דור אנוש. הדורות הראשונים, הדור ההפלגה, נמרוד, כל מה שהם עשו מגדל בבל, להבין את זה בעומק הדבר, הם לא כפרו במציאות השם. הם אמרו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואנחנו יודעים כבר שיש לך עולמות רוחניים, עולמות עליונים, יש לך מלאכים. מה לך להתעסק בעולם שלנו? הכל פה שטויות. כל העולם הזה, תראה איזה שטויות הולך פה. רבים אחד עם השני, גונבים אחד את השני. מה עכשיו אתה צריך להתעסק עם העולם הזה? אז הם אומרים, זה הטענה. עזב אלוקים את הארץ. הקדוש ברוך הוא, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. פירוד, עושים פירוד. זה הסוג הראשון של הפגם באמונה. שהם מאמינים שיש את הקדוש ברוך הוא, אבל אין לו קשר עם העולם שלנו. יש כאלה שאומרים, לא, הקדוש ברוך הוא, לא עד כדי ככה, הוא לא מתעלם לגמרי. הוא ברא את העולם, תשמע, הוא מתעניין. אחת לכמה שנים הוא יורד לראות מה קורה, מה מעשי בני אדם. אם הם מתנהגים יפה, בסדר, אז נותן להם עוד כמה שנים להתקיים. אם לא מתקיים יפה, הופך את כל העולם, כמו שהיה במבול. הפך את כל העולם. אז יש כאלה שמאמינים שככה הדבר. ובאמת כל זה לא האמת של התורה ושל האמונה שלנו. האמונה שלנו, המושג האמונה שלנו זה האמונה במלכות השם, ומלכות השם לכוונה, קדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד ואחד, ועל כל דבר ודבר בהשגחה פרטית. והקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? לכאורה היינו יכולים להגיד תשובה פשוטה. הוא נתן לנו תורה ומצוות, הוא רוצה שנקיים את המצוות. צריך לדעת שגם זה לא מדויק. לא שזה לא נכון, זה לא מדויק. הקדוש ברוך הוא, המצוות הן לא המטרה והתכלית. הזוהר הקדוש אומר שהמצוות נקראים עצות, תרייג עצות, תרייג עתים. עצות למה? עצות לבוא לנקודת האמת. מהי נקודת האמת? עיקר, ההתחלה של להבין מהי נקודת האמת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העולם הזה, את המציאות שלנו, שנעבוד על המידות שלנו, שנתקן את המידות שלנו. אדם יכול לקיים את כל מצוות התורה. אם הוא לא עובד על המידות שלו, למעשה העיקר חסר מן הספר. הקדוש ברוך הוא לא נתן לך להניח תפילין, ללמוד תורה ולשמור שבת בשביל זה עצמו. לא משנה למה, גזירת מלך, תשמור שבת יקבל שכר. זה לא התכלית. זה מאוד מאוד הסתכלות חיצונית על הדברים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות ואת התורה כדי שנלמד איך אנחנו מתקנים את עצמנו. כי הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו מתנות טובות לפני שבאנו לעולם. מה המתנות טובות? מידות לא טובות ותאוות העולם הזה. קיבלנו ברוך השם כעס, גאווה, כבוד, תאוות אכילה, תאוות ממון, תאוות ניוף וכן הלאה. כל אחד קיבל מתנות. כל אחד יש לו את התיק שלו. בא לעולם הזה עם התיק שלו. זה סיפר לי לפני הרבה שנים, אדמור מפוריסוב אמר לי, זה מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. למה זה נקרא מתנות טובות? כי זה ההזדמנות שלנו לתקן את עצמנו. אם לא היה לנו מידות לא טובות, לא היה לנו תאוות של העולם הזה, אז אנחנו לא בני אדם, אנחנו מלאכים. מלאכים אין להם מידות רעות, אין להם תאוות של העולם הזה. ועד הבא, הקדוש ברוך הוא בעיקר בכל הבריאה, של כל הבריאה המופלאה וכל העולמות, רצה דווקא את העבודה שלנו פה בעולם הזה, שאנחנו נעבוד על המידות שלנו. אם יש לך כעס, התורה מלמדת אותך, תיתן לך כלים איך לעבוד על הכעס. אתה בעל גאווה, בסדר גמור, את התורה תיתן לך. אמר לי אדמור מפוריסוב בלשון הזאת, לפני יותר מ-20 שנה. אמר לי, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם. אפילו יהיה לו כל המידות הכי רעות בעולם, התאוות הכי הכי קשות בעולם, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם, אפילו לא כחוט השערה על הדבר הזה. אמר לי, אתה יודע למה? אמרתי לו, למה? כי הוא נתן את זה לאדם. אז מה, הוא יקפיד על האדם מה שהוא בעצמו עשה? על מה הוא מקפיד? על זה שאדם לא מתעורר לעבוד על זה ולתקן את זה. כשאדם אומר השלום עליי נפשי, הכל בסדר אצלי, זה מעורר את ההקפדה ואת מידת הדין. לכן בן אדם יכול להיות בן אדם הכי בעייתי בעולם במידות ובתאוות שלו. אבל הוא רוצה לתקן את זה. אתה רוצה לתקן את זה, מיד אין עליך שום טענה ושום תביעה בדבר הזה. זה, וזה יסוד מאוד מאוד גדול לדבר הזה. אז מה זה נקרא לקשר את הלב אל הדעת? הדעת זה ידעת היום ושיבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים. הדעת האמיתית היא לדעת, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הקדוש ברוך הוא משגיח, רוצה, יש לו השגחה פרטית, יש לו דרישה פרטית מכל אחד מאיתנו. מהי הדרישה? נתתי לכם תורה ומצוות כדי שתעבדו ותתקנו את עצמכם. לא תישארו באותו דבר. זה שאתם תהיו עכשיו אלופי המצוות, זה לא יועיל אם אתם לא לוקחים את הדרך של המצוות והתורה כדי לעבוד על המידות שלכם. וזה עיקר, בעצם, זה עיקר היהדות. עיקר היהדות זה לדעת, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשנה את המידות שלנו, נשנה את התכונות שלנו, וזה אפשרי, אפשרי הדבר הזה. זה נקרא, זה מה שאומר רבי נחמן, לקשר את הלב עם הדעת. הדעת זה לדעת, זה הדעת האמיתית, היסוד שלה, כל הבניין של כל הדעת האמיתית זה לדעת שהקדוש ברוך הוא משגיח לנו בהשגחה פרטית ורוצה משהו מאיתנו. מה הוא רוצה מאיתנו? לעבוד על המידות שלנו. לכן אנחנו אומרים לפני תפילת 18 ותפילת שחרית, אנחנו אומרים, מגביה השפלים, משפיל גאים עדי ארץ ומגביה השפלים עדי מרום. בעיקר, זה כתוב בהרבה ספרים, שעיקר עיקר העבודה זה תיקון המידה של הגאווה. הענווה, שורש כל המידות הטובות, הגאווה, שורש כל המידות המקולקלות. לכן לפני שאנחנו מתחילים תפילת שחרית, שעושה תיקון בכל העולמות, אנחנו מציינים את הדבר הזה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מגביע השפלים, משפיל גאים עדי ארץ ומגביע השפלים עדי מרום. שאת זה הקדוש ברוך הוא רוצה, שנעבוד על, על, על הנקודה הזאת. זה נקרא לקשר את הלב עם הדעת. זאת אומרת, הלב שהוא עולם הרגשות והרצונות, שם כל המידות, זה שם כל התאוות, זה הלב שלנו. אומר רבי נחמן, תודה רבה. אומר רבי נחמן, תקשר את זה עם הדעת. מה זה לקשר את זה עם הדעת? תדע, יש בורא לעולם, יש מלך שמנהיג אותך ורוצה ממך משהו. הוא לא רוצה שתלך עם הלב שלך, זה כמו סוס פרה. לאן שהלב רוצה, אתה הולך. רוצה לנסוע להודו, זהו, עולה, סיפר לי, זה ידיד טוב שלי. הוא אומר, ככה הייתי חי. הוא אומר, אני הייתי יוצא בבוקר מהבית, בצהריים הייתי מתקשר להורים שלי, הייתי אומר להם, אני בשדה תעופה, קניתי כרטיס להודו. היה אחרי שלושה שבועות חוזר, שבועיים בבית, פתאום. הלב, כשאין קישור ללב עם הדעת, הלב רץ לכל הכיוונים. ופעם רוצה מסיבה, ופעם רוצה כזה שיגעון, פעם רוצה איזה עכשיו לעלות לאיזה עולם האצילות, אמרו לו שיש איזה כדור, איזה פטריה שמעלה אותו לעולם האצילות, יש הסבים שמעלים אותם אותו לעולם היצירה. הלב רץ לכל הכיוונים. הלב כל היום מחפש את הריגושים שלו. מה העבודה שלנו? לדעת שיש לנו עבודה על הלב הזה. זה נקרא לקשר את הלב, לקשר את הלב עם הדעת. אתה יכול לשלוט על הלב, נכון? הוא בעייתי, אין ספק. כולנו מכירים את הרצונות ואת הרגשות שלנו בלב, זה לא קל. הוא מלא מלא טעון בכל מיני רצונות, אבל תדע לך יסוד מאוד גדול. אפשר לעבוד על זה. זה נקרא לקשר את הלב עם הדעת. לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את העבודה הזאת, ויש לנו גם את הכוח לעבוד על זה. הכוח לעבוד על זה, כבר אנחנו אומרים, זה לא אומר שאם נחליט לעבוד עכשיו על איזה מידה או על איזה תאווה, ונקבל על עצמנו, זהו, שבוע ימים בלי הפסקה אנחנו עובדים על זה, ומבטיחים לנו עוד שבוע הכל בסדר, הכל מתוקן. לא, זה לא הולך ככה. זה הכוונה שזה אפשרי, זה הכוונה שזה לוקח בין 30 עד 60, 70 שנה, לעבוד על כל מידה ועל כל תאווה. לכן, חז"ל אומרים, שלתקן או לעבוד על מידה אחת, זה יותר קשה מכל המעשים וכל הגבורות שבעולם הזה. גדול, הכובש את יצרו מלוקד עיר. ככה זה לשון חז"ל. לתקן מידה אחת, תקן מידה אחת יותר קשה מאשר לכבוש עיר שלמה. אין דבר קשה בעולם כמו זה, אבל בד בבד צריך לדעת שזה אפשרי. ברגע שהאדם יודע את זה ומבין, הקדוש ברוך הוא נתן לי רצונות, נתן לי מידות לא טובות, נתן לי תאוות, נתן לי גם דברים טובים, נתן לי גם דברים בעייתיים. והעבודה שלי זה לחפש את העצות, לחפש את הדרכים. איך אני זוכה לתקן את הלב, איך אני זוכה לתקן את הלב הזה? אומר רבי נחמן, כפי כמה שאתה נכנס בדרך הזאת ובעבודה הזאת, ואתה מתחזק בזה, על ידי זה, לאט לאט, כפי העבודה שלך, יתחיל להאיר לך אור אהבה שבדעת. זה ההבטחה. אנחנו לא היינו יודעים את זה. אבל הוא אומר, מכיוון שאתה מקשר את הלב אל הדעת, והאהבה העליונה הזאת נמצאת בדעת, לכן היא מתחילה להעיר לך בזמן שאתה הולך בדרך הזאת. בהתחברות, לקשר את הלב עם הדעת, אמרנו שזה בעצם, היסוד זה תיקון המידות וההתרחקות מהתאוות המיותרות של העולם הזה. אנחנו אומרים בכוונה תאוות מיותרות, כי יש תאוות שהן צורך העולם, הן צורך תיקון העולם, אבל היצר הרע רוצה תמיד להביא אותנו לתאוות המיותרות, לדברים המיותרים. אם זה באכילה, אין בעיה, אדם יאכל 4 פרוסות עם סטייק 1, 500 גרם, אין בעיה, זה בסדר. את זה אתה צריך, זה אתה צריך לחיות שלך. מה היצר הרע? יעשה את 4 פרוסות ל-8 פרוסות. את הסטייק הוא יעשה ל-3, הוא כל הזמן מקלקל את המידה הנכונה של השימוש בעצם בעולם הזה. העבודה שלנו זה לתקן את הדבר הזה. צריך לדעת, יש בזה הרבה מאוד עצות, דרכים וכללים איך אנחנו עושים את זה. רבי נחמן גילה לנו יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. הוא אמר, לפני שיבוא משיח צדקנו, לא יהיה דור שיהיה לו קושי לתקן את זה כמו הדור האחרון. אנחנו הדור הכי הכי קשה לתקן את זה. ולכן זה נקרא גם המושג בחזל ירידת הדורות, שאנחנו מתקנים בעצם בחינות מאוד מאוד קשות. אבל אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אם העבודה הזאת ניתנה לדור הזאת, עבודה כל כך קשה, אז אומר רבי צדוק, למי המלך נותן את העבודות הכי קשות? לעבדים שיש להם הכי הרבה כוח. אומר לכן, בספר צדקת הצדיק אומר לכן, כך אומר, בלשון הזאת אומר, ואין שום ספק ששורש נשמות הדור האחרון יותר גבוה מכל הדורות. הירידת הדורות שירדנו למקום כזה, לעשות כזה עבודה קשה. אבל באמת, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כזאת עבודה קשה? הוא סומך עלינו שאנחנו יכולים לעשות את העבודה הזאת. אבל העבודה היא באמת עבודה מאוד מאוד קשה. העבודה הזאת היא באמת עבודה מאוד מאוד קשה, אבל אומר רבי נחמן, מלמד אותנו בזה כלל מאוד גדול. הוא מלמד אותנו כלל מאוד גדול בדבר הזה. בדרך אי אפשר להצליח תמיד. זה צריך לדעת כלל. זה עד שמצליחים פעם אחת, לא בקביעות, פעם אחת, על כל פעם אחת שמצליחים, קודם כל צריכים 40 פעם להיכשל. אחרי 10 שנים, על כל 30 פעם אתה תיכשל, אתה תצליח. על 30 כישלונות. זאת אומרת שהכוונה שהמלחמה היא מאוד מאוד קשה, היצר מאוד מאוד לא מוותר, נכנסים פה למלחמה מאוד חזקה, מאוד עוצמתית. לכן לימד אותנו רבי נחמן כלל גדול מאוד בדבר הזה, שזה למעשה כמעט אפשר להגיד היסוד של כל הדרך, ההלכה למעשה של הדור שלנו. אומר רבי נחמן, אל תתפעל ממה שקורה לך. זאת אומרת, אתה תעשה את ההשתדלות. למשל, אדם רוצה לא לכעוס. זהו, אדם מבין, כעס, מידה לא טובה, החליט, אני לא רוצה יותר לכעוס. אומר רבי נחמן, אל תתפעל מזה שעכשיו לא רק שאתה תכעס, אלא כל יום פי 10 אתה תכעס. אל תתפעל מהדבר הזה. למה? נכנסת למלחמה, הוא התעורר גם כן. היצר הרע, זה יחסית ברסלב הראשון בעולם, הוא מקיים אין שום יאוש בעולם כלל. הוא לא מתייאש, עוד לפני חזקיהו המלך, הוא לא מתייאש, היצר הרע. הוא נלחם כנגדך. אז הוא יותר חזק מאיתנו. מה אנחנו יכולים לעשות בזה? אומר רבי נחמן, אתה יכול כל הזמן לנצח אותו. גם כשאתה נכשל, אתה יכול לנצח אותו. אפילו אם אתה אפילו לא הצלחת להחזיק את עצמך. כעסת, לא שמרת את העיניים, אכלת הרבה יותר ממה שצריך, הכל. לא משנה מה. הוא יתגבר עליך, אז נכשלתי. אומר רבי נחמן, לא נכשלת. אתה יכול את הכישלון עצמו להפוך לניצחון. איך? שגם שכל מה שעובר לך, תגיד לקדוש ברוך הוא, תדע לך, הדיבור של הקדוש ברוך הוא עולה ישירות, תגיד לקדוש ברוך הוא, אף על פי שאני לא החזקתי מעמד ונפלתי ונכשלתי מה שנכשלתי, אני לא רוצה את הכישלון הזה. אני באמת לא רוצה לכעוס. אני רוצה להיות, עכשיו מישהו אמר לי את מה שאמר לי וכמעט הרגתי אותו מרוב כעס. זה שהוא ניצל פה, הוא צריך לברך הגומל עכשיו, מהכעס שלי. להגיד לקדוש ברוך הוא, אף על פי שלדה בי מידת הכעס, וככה התנהגתי, באמת אני לא רוצה את המידה הזאת, רק היא יותר חזקה ממני. אומר רבי נחמן, אדם שילך כל ימיו עם הנקודה הזאת של הרצון, אומר דבר מפתיע, בוודאי ובוודאי שיהפוך את כל מידותיו לטובה, ויוכל לתקן את כל תאוות המיותרות של העולם הזה, את הכל יוכל לתקן, רק על ידי העצה הזאת של הרצון. כמובן, מה שאפשר לעשות הלכה למעשה, ודאי שכן. ודאי שלעשות את זה הלכה למעשה. אבל באותו דבר, באותו מקום, שאדם מרגיש, אני לא יכול להתגבר על הדבר הזה, אני לא יכול להתגבר. לעשות שיחה פשוטה עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני, יש פה, יש לי כוחות פנימיים יותר חזקים ממה שאני רוצה, אז אני מגלה את דעתי. אף על פי שנכשלתי במה שנכשלתי, עשיתי מה שעשיתי, אני לא רוצה את זה. ברגע שאדם עושה את זה, זה התיקון של כל התאוות וכל המידות. מדוע? כי באמת, אומרים חז"ל, אדם מוכרח במידות הרעות ומוכרח בתאוות. אז יש הכרח, מצד בריאת העולם יש הכרח בזה. לכן הגמרא, המדרש, מדרש רבה אומר, אפילו חסיד שבחסידים, הצדיק הכי גדול, הגמרא, המדרש מתכוון לישי, אביו של דוד המלך, שכתוב שכל ימי חייו לא היה לו שום חטא ושום אבון. אומר המדרש, אפילו חסיד שבחסידים, ישי מכוון להנאתו. יש מצבים שהוא לא עושה את זה לשם שמיים, הוא מכוון להנאתו. הכוונה כמובן בקיום הקשר והחיבור בין איש לאישה, אז שם הוא גם כן מכוון להנאתו. מי? על מי אומרים את זה חז"ל? על החסיד שבחסידים. אם כך, מסביר רבי צדוק הכהן, אז אם כך, מה יעשה האדם אם יש כזה הכרח? אתה מוכרח בזה מצד הקיום, הטבעים שיש בך, מצד הכוחות שיש בך. אתה לא מוכרח בזה מצד מה שאתה מגלה לקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא תגיד, אני לא רוצה את זה. ואם תתמיד בדיבור הזה עם הקדוש ברוך הוא, איך תצא מזה? הקדוש ברוך הוא בעצמו יוציא אותך מזה. לא אתה תוציא את עצמך מזה. זה, על ידי הרצונות, הקדוש ברוך הוא יגאל אותך מהמקום הזה. וזה היסוד, זה יסוד מאוד מאוד גדול של כל, של כל המציאות שלנו, זה לדעת לא להתפעל ממה שעובר עלינו. מה הכוונה? אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אבל היותר חשוב מהכל זה שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא הזה, ואנחנו אומרים לו, אנחנו לא רוצים, כי מידות רעות ותאוות מיותרות של העולם הזה, זה רק מקלקל לאדם את החיים, זה, לא, זה בכלל לא עוזר לו בחיים. זה הטעות, היצר הרע עושה פה מזה מדמה, עושה כאילו מי יודע מה אתה מרוויח מזה, אתה לא מרוויח מזה שום דבר, אתה רק מה, לא שמים לב שלפעמים הקדוש ברוך הוא, היצר הרע מסובב את האדם, 120 שנה בעולם הזה, רץ, 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 בסופו של דבר הוא אומר, מה הרווחתי מזה? יש משל, רבי נחמן סיפר משל, למה הדבר דומה? אדם רץ בין קבוצת אנשים, היד שלו קבוצה, והוא רץ, וכולם רוצים לדעת מה יש לו ביד, והתחילים לרדוף אחריו, כולם סקרנים לדעת מה יש לו ביד, עד שבסוף תופסים אותו, אומרים לו, תפתח את היד, תראה לנו מה יש לך, הוא פותח את היד, אין לו כלום ביד. אומר רבי נחמן, ככה יצר הרע. משגע אותנו, רצים עליו, רצים אחריו, רצים אחריו, בסוף יום אחד הוא מראה לאדם, אתה רואה שום דבר אין לך פה. מספרים לו, יש מסיבה בקולומביה, פשוט ידיד שלי נסע לי מסיבה קולומביה, אחרי אני אספר את זה. הוא מתקשר, אבל יש לי מסיבה בקולומביה. אמרתי לו, בוא, תגיד לי, בא, נסע לקולומביה, והוא איפה שהוא נמצא, הוא גם רואה ממרכז המסיבה, הוא כזה טיפוס, הוא אין סוף אנרגיות יש לו, הוא לא יכול לעצור את עצמו, זה גנרטור כזה, שכל הזמן מייצר כוחות נפש, אף אחד לא מבין את זה. נסע עד למסיבה בקולומביה, אמרתי לו, מה קרה במסיבה בקולומביה? תאמר לי, תדע מה, זה אותו דבר כמו המסיבות הרגילות שאני מכיר. אמרתי לו, אז הוא עבד עליך עוד פעם. אמר, כן, רצתי אחר עבד לשם, שם הוא הראה לי, פתח לי את היד, אמר, אתה רואה גם פה אין שום דבר. אז לא, ברוך השם, הוא מאוד מתחזק, רק לפעמים יש לו שיגעון, אז הוא שומר שבת, הוא לא מחלל שבת במסיבות האלה. יש כאלה שעושים את זה. זה היצר הרע משגע את האדם. הנקודה שלנו זה, צריך לדעת, אין בכוחו של האדם להתגבר על היצר הרע. אדם לא יכול להתגבר, כי הוא חזק מאיתנו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, שיהיה לו יותר כוח מאיתנו. אז מה אנחנו יכולים לעשות? מה שאנחנו יכולים לעשות זה להעלות את כל המציאות הזאת לדיבור עם הקדוש ברוך הוא, ולגלות לו שאנחנו לא רוצים את זה. וזה עומק התיקון. כשאדם זוכה ללכת עם הדבר הזה, על ידי זה הוא מגלה את הדרך הזאת שנקרא מחבר את ליבו לדעתו. את כל העולם של הרגש, כל העולם של הרצונות שיש בתוכנו, אנחנו מקשרים את זה לדעת, וידעת היום, והשיבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים למלכות השם, וככל שאדם זוכה יותר לקשר את זה, אדם מתחיל לקבל זה, את ההערה, את האור של האהבה שבדעת. פתאום אדם מתחיל לגלות בתוכו, הדברים אחרים לגמרי. וזה, כשאדם מתחיל לחשוב אחרת, להרגיש אחרת, לאט לאט, זה הולך בשלבים, זה סימן שהאדם הולך בכיוון האמת. שמתגלה בתוך האדם בעצם החיות חדשה לגמרי. מה שאדם אומר, לא הכרתי עד היום. הכרתי מציאות מסוימת עד היום. עכשיו פתאום הוא מתחיל לגלות דברים חדשים. זה הנקודה הראשונה, זה העצה הראשונה לקבל את האור, האהבה שבדעת, אז זה, הנקודה הראשונה. נקודה שנייה. נקודה שנייה, להמשיך את האור של האהבה שבדעת. בתורה הזאת, רבי נחמן אמר לנו שיש מדרגה רוחנית, היא הייתה קיימת בנשמות ישראל, היא תתגלה בנשמות ישראל לעתיד לבוא, ואמרנו זה האהבה והחיבור שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. במקום אחר אומר רבי נחמן, ובאמת לכל המושג אהבה שבדעת יש עוד בחינה. ומה זה הבחינה השנייה? אהבה שיש בין נשמות ישראל בינם לבין עצמם. זאת אומרת, אותה דבר שיש חיבור מוחלט, אינסופי, בלי שום הסתרה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כך גם החיבור הזה זה בין כל יהודי, בין כל אחד ואחד לשני. זאת אומרת, יש אהבה עצומה, מוחלטת, אינסופית, גם בין נשמות ישראל עצמם. ואנחנו רואים שהעולם הזה הוא בדיוק הפוך מהאהבה הזאת. היום הייתי באיזשהו מקום, יצא לי לשמוע מהדורת חדשות. זה כל שנייה מדברים על מישהו אחר, קוטלים אותו, חותכים אותו לגזרים. זה בדיוק הפוך מהאהבה שבדעת שיש בנשמות ישראל. העולם הזה, כתוב בספרי המקובלים, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את האדם, באדם הראשון היו כלולות כל נשמות ישראל. כל הנשמות היו כלולים, אין הגברים, אין הנשים, כל הנשמות כולם היו כלולים באדם הראשון. אומר הרב דסטר בספר מכתם מיליהו, מדוע הקדוש ברוך הוא ברא בתחילת הבריאה את כל הנשמות כלולות בגוף אחד? כדי ללמד אותנו על האחדות העצומה שיש בנשמות ישראל. כמו שלא שייך להגיד שאני אוהב יותר את היד ימין מיד שמאל, או את היד אני אוהב יותר מהרגל. אין כזה דבר, זה אחד. אם היד מרגישה לא טוב, לא כל האדם מרגיש לא טוב. יש כזה חילוק, יש כזה מושג שאפשר לחלק בתוך הגוף של האדם, להגיד אני מעדיף את זה על פני זה. אין כזה דבר, זה הכל אחדות אחת, שלמות אחת. כך זה בא ללמד אותנו שכל נשמות ישראל זה שלמות אחת. אנחנו בשורש העליון ביותר, למעשה, שאליתי באחד המקובלים, הרב מוגשטיין כתב, שהקדוש ברוך הוא ברא נשמה אחת, ואחר כך הוא צריך לחלק אותה, לחלקים לחלקים. הראיה לדבר, הרב דסטר כותב, הספר מכתם אליהו, הראיה נפלאה. אומר, הקדוש ברוך הוא הרי רצה לברוא מתחילת הבריאה, זכר ונקבה, איש ואישה. אז אם אתה, איך בראת את אדם הראשון? לקחת אפר, גבלת אותו לצורת אדם, ונפחת באפיו רוח חיים. נהיה אדם. הקדוש ברוך הוא כל יכול. מה הבעיה? למה אתה צריך? מסכן אדם הראשון. איכשהו נברא, שעה אחרי זה, מה עשה? לא ניתוח. בא הרופא מרדים, הרדימו אותו. ויפל תרדמה לאדם. מה עשה לו? עשה לו ניתוח. ניסר לו את הצלע, ולקח את הצלע של אדם הראשון, ברא את חווה. בשביל מה אתה צריך לברוא את חווה מאדם הראשון? תברא אותה, כמו שבראת את אדם הראשון. למה הוא צריך לעבור את התיקון הזה? אומר הרב דסטר בספר מכתם אליהו, כדי ללמד אותנו איך שכולנו שורש אחד למעלה. בשורש אנחנו כולנו אחד. זה אחדות עצומה שנקראת אהבה שבדעת, לא רק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא בינינו לבין כל אחד לשני. כולנו קשורים במקום אחד ובמידה אחת. אז אומר הרב דסלר, ומהמקום הזה, מהמדרגה של האהבה והחיבור האינסופי שיש של כל נשמות ישראל, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שכל נשמה יורדת עכשיו להתלבשות אחרת לגמרי. הנשמה שבאה לעולם מתלבשת בנפש בהמית, בגוף, נהיה פה עכשיו האדם, נוצר פה אדם, ראובן, שמעון, יהודה. איך שנוצר שני בני אדם? 10 מחלוקות. 3 בני אדם, לעשות סדרה הנדסית עולה, צריך לעשות איזה הכפלה כזאת. לפי כל יהודי זה עוד רק תוספות של מחלוקות. כל המציאות של העולם הזה, אנחנו יודעים איזה, כמה קשה להתחבר אחד עם השני. רואים את זה בכל מקום. רואים כמה מחלוקות בין חברים, בין בעל ואישה, בין הורים לילדים. וככל שהקרבה הנפשית יותר גדולה, כך יש יותר קשיים כדי ליצור אחדות ושלמות בזה. מדוע? מכיוון שכל מה שירדנו, כמו שאמרנו את זה לגבי העבודה שלנו ביחס לקדוש ברוך הוא, ירדנו ממדרגה של חיבור גדול לפירוד, של הסתרה, ואנחנו צריכים ללמוד את ההתחברות, איך להתחבר מכאן למעלה עם הקדוש ברוך הוא, כך אותה בחינה זה גם בינינו לבין עצמנו. ירדנו לעולם של הפרדה, לעולם של מחלוקות. היצר הרע שבתוכנו מקפיד על כל דבר ודבר, ורוב ההקפדות, אם לא כולם, רובה דירובה של ההקפדות, של המחלוקות, שורשם בדמיון. הכל מתחיל. אם היינו יכולים לעצור איזה מהלך מסוים, לעשות לו, לעצור אותו רגע באמצע, להתחיל להחזיר אותו בסרט איתי, אחרונית לראות מאיפה זה מתחיל, אתם תראו את זה. הרבה פעמים שהיינו קצת עוסקים בבעיות של שלום בית, היינו רואים רובה דרובה של הבעיות מתחילות מבניין של דמיונות. מה הכוונה דמיונות? רובן עכשיו רב עם שמעון, כבר חודש ימים, הם היו חברים פעם, אבל הם עכשיו רבים, טוב שהם לא נפגשים אחד עם השני, הם יכולים להרביץ אחד לשני. איפה זה התחיל? אם היינו יכולים לעקוב, היינו רואים שפעם אחד רובן ראה ששמעון מסתכל עליו בהקפדה. הוא הקפיד עליי. אני כל כך הרבה טובות עשיתי עליו, תראה איך הוא מסתכל עליי? זהו, אני שונא אותו, לא רוצה לדבר איתו. שמעון לא מבין כלום. למחרת פתאום הוא רואה את רובן רק מסתכל עליו, הוא אומר, לא ידבר איתו שום מילה, הוא רוצה להרביץ לי. שמעון מרגיש את זה. רובן אומר, ככה מגיע לו. פתאום זהו, נתק, מחלוקות, מדברים אחד על השני. כל זה, מאיפה זה בא? כי רובן הבין באיזה יום ששמעון הקפיד עליו. ואיפה הוא יודע שהוא הקפיד עליו? כי הוא הסתכל עליו בעיניים. הוא לא יודע שבאותו יום שמעון בקושי ידע איך קוראים לו מרוב מה שעבר עליו. שהוא פגש אותו, הוא כבר היה כל כך מבולבל ועובר, בגלל זה הוא הסתכל עליו ככה. בגלל זה הוא אולי גם דיבר אליו לא יפה, אבל לא בגלל שיש לו משהו איתו. אנשים עוברים, עוברים מצבי רוח. מכל מבט, מכל איזה התנהגות, מכל מילה, האדם נפגע, האדם נפגע, מפה מתחילה כבר השתלשלות שלמה של מחלוקות. יצא לנו לראות כמה וכמה מקרים שמי שהיה מסתכל על זה מהצד, זה לא נעים לעשות את זה, כי הם מסכנים, זה מה שמצחיק. אנשים מבוגרים, אנשים חכמים, על מה אתם, מאיפה בעצם, על מה אתם חולקים? על זה שהחיוך לא היה בזווית הנכונה, וסימן שהוא כבר לא אוהב אותי, הוא כועס עליי, הוא מקפיד עליי, ומפה כבר מתחילים עולמות שלמים של מחלוקות. כל המציאות של העולם, כל המציאות של העולם, שזה נובע ממציאות היצרה, שזה הנפש הבהמית והגוף, זה יצירת מחלוקות. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה ההתגברות על המחלוקות. לדעת שיש לנו עבודה מאוד מאוד קשה בדבר הזה. בעבודה של לתקן את הנקודה של המחלוקת ושל הפירוד. איך אפשר לתקן את זה? מהי הדרך? אז זה באמת מאוד קשה. ושימו לב, כל מצוות התורה מחולקים לשני חלקים. בין אדם לחברו ובין אדם למקום. בין אדם למקום זה לגלות את האהבה שבדעת שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בין אדם לחברו זה לגלות את האהבה שבדעת שבינינו אחד לשני. מה אנחנו יכולים לעשות לתקן את הדבר הזה? כי אנחנו באמת יודעים שזה מאוד מאוד קשה. הדבר הזה באמת מאוד קשה. לפעמים אני מודה, לפעמים אני מספר, אני מעביר שיעור שלם, כמה שצריך ללמד זכות וזה, ואני בא הביתה ויש שזה מילה אחת לא נכונה, והוא רק אומר פרעבון. רק אני מתבייש, אחרי שדיברתי, אני עכשיו ארביץ. אז אני לא מרביץ, אני רק כועס, רק צועק, לא, בלי מכות. הצלחתי לתקן את הדבר הזה שאני לא מרביץ, רק צועק. אנחנו רואים שכל כך מהר מתעורר הכעס וההקפדה בין אדם לחברו, זה כמו אש הדבר הזה, ואין דבר יותר גרוע מהבחינה הזאת. איך זוכים ללכת בדרך שמתקנים את הדבר הזה? איך אנחנו זוכים? אומר רבי נחמן, יש תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה רש פי בית. ברש פי בית זה בהיפוך אותיות, זה בפר. וזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר. איך באים אל הקודש? בפר, בתורה רש פי בית. אי אפשר להיכנס אל הקודש אלא על ידי הרש פי בית. ושם אומר רבי נחמן יסוד מאוד גדול בתורה רש פי בית. אומר, וצריך האדם ללמד זכות על כל אדם. לך בדרך הזאת ללמד זכות על כל אדם. ואפילו מישהו רשע גמור, גם עליו תלמד זכות. תמצא בו איזה נקודה טובה. ולא רק בבן אדם אחר תמצא נקודה טובה, חידוש גדול. תמצא גם בעצמך נקודות טובות. תדע, כן, אתה טוב. יש בתוכך הרבה דברים טובים, ובאחר יש הרבה דברים טובים, ואפילו מישהו רשע גמור, גם כן יש בו הרבה דברים טובים. אז זה, קודם כל הנקודה הזאת, זה יסוד של כל המצוות שבין אדם לחברו. כל המצוות של בין אדם לחברו עומדים קודם כל על היסוד הזה של ללכת בעין טובה ובלימוד זכות אחד על השני. למעשה זה צריך להיות העבודה של כל החיים שלנו. לתמיד למצוא נקודה טובה בזולת, באדם השני. ברגע שאנחנו עושים את זה, לפני כמה שבועות הזכרנו שבתוך התורה, רבי נחמן אומר דבר שצריך הבנה. הוא אומר, ועל ידי שתסתכל באדם השני, ואפילו הוא רשע גמור, ותראה בו שיש בו עדיין דברים טובים, מה זאת אומרת? אין אף אדם שהוא 100% שלילי, אין כזה מציאות. אחוז אחד, שתי אחוזים, יש בו דבר טוב. סיפרנו לפני כמה שבועות, הכרתי איזה יהודי שהיה מנהל רשת סמים הכי גדולה בדרום הארץ, אבל הוא היה דואג למשפחות עניות כל שבת, והיה מחזיק את התלמוד תורה בעיר שלו. אנחנו הכרנו אותו אישית, את היהודי הזה. אז בכל אדם יש איזה דבר, איזה דברים טובים שהוא עושה. אומר רבי נחמן, אל תתעלם מהדברים השלילים, רק פשוט תדע, יש פה דברים שלילים, אז זה לא העניין שלך. אתה תחפש את הנקודות הטובות שיש באדם הזה, ואז אומר את הלשון הזאת, ועל ידי זה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות. הלשון הזאת זה לא ברור. מה הכוונה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות? מה כוונת הדברים? הלכה למעשה. אומר רבי נחמן, תדע לך שדנים, יש בתי דין למעלה, ומסתכלים, והשמיים מסתכלים על האדם. אתה הסתכלת על האדם בצורה חיובית, אתה יודע לך, באותו רגע גם גרמת בשמיים להסתכל על האדם בצורה חיובית. הקדוש ברוך הוא אומר, יש יהודי, הוא בעייתי, אבל יש לו דברים טובים. רובן, ככה קוראים לו, יש לו דברים טובים. אני, הקדוש ברוך אומר, אני לא מסתכל בדברים החיובים שלו. לא מסתכל בדברים הטובים שלו. למה? עד שלא יהיה פה בן אדם בעולם שלנו שיסתכל עליו בדברים הטובים, הקדוש ברוך אומר, כי ביכול גם אני לא מסתכל בדברים הטובים שלו. כן, אז נספר את הסיפור הזה. סיפרנו את זה בשיעור שעבר, אבל הרבה לא היו, אז נזכיר את הסיפור הזה, כי זה סיפור נפלא מאוד. סיפור קצר, נפלא מאוד. הגמרא מספרת שרבי מאיר למד תורה מאלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה היה תנא, שתנא כתוב, הקטן שבתנאים מחיי מתים. הוא היה ענק מאוד בתורה. אלישע בן אבויה היה אדם גדול מאוד בתורה, כתוצאה ממעשה מסוים, שבפעם, בהזדמנות, נלמד אותו, כי זה מעשה שלם, מאוד מאוד עמוק, זה ארבעה שנכנסו לפרדס, הוא התפקר. התפקר, עזב את הכל, חילל שבת, הלך לפרוצות, הכל, עזב את הכל. אומרת, הגמרא מספרת שרבי מאיר המשיך ללמוד תורה אצל אלישע בן אבויה גם אחרי שהוא התפקר. למה? הוא היה כל כך חכם, אלישע בן אבויה, רבי מאיר אמר, חבל לי להפסיד את החוכמה שלו. מספרת הגמרא שיום אחד, אחד המוראים, זה היה כבר כמה דורות אחרי רבי מאיר, רבא בר שילה, ככה שמו, רבא בר שילה, פגש את אליהו הנביא. שאל רבא בר שילה, שאל את אליהו הנביא, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? בוא ספר לי קצת מה הקדוש ברוך הוא עושה. אמר לו, אליהו הנביא אמר לרבא בר שילה, הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר דברי תורה בשם התנאים. אומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, רבי יהודה אומר. אמר לו, אליהו הנביא, אומר לרבא בר שילה, אבל בשם רבי מאיר הוא לא אומר דברי תורה. שאל אותו רבא בר שילה, אומר, למה לא? זה צדיק, חכם כזה גדול. למה הוא לא אומר בשמו דברי תורה? אומר לו, אליהו הנביא, אומר לרבא בר שילה, מכיוון שהוא למד תורה מאלישע בן אבויה, לכן הוא לא רוצה להגיד, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשמו של רבי מאיר. רבא בר שילה שמע את זה, מאוד התפלא. אמר לו, אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, הרי אנחנו יודעים שרבא בר שילה, רבי מאיר, קיים. רימון מצא, תוכו אכל וקליפתו זרק. כוונה, הוא אמר לו, אתה יודע אבל שרבי מאיר ידע לברר את הטוב ואת האמת מתוך התורה של אלישע בן אבויה, ואת הדברים הלא אמיתיים הוא היה חכם גדול רבי מאיר, הוא ידע לברר את זה, הוא ידע לדחות את זה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא אומר דברי תורה בשמו? אמר לו אליהו הנביא, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, מאיר בני אומר, קלני מראשי, קלני מזרועי, התחיל להגיד הלכות בשם רבי מאיר. הקדוש ברוך עכשיו התחיל להגיד. איך שרבא בר שילה אמר את זה, מיד הקדוש ברוך התחיל להגיד הלכות בשם רבי מאיר. לכאורה, זה פלא גדול. והרגע, עד שרבא בר שילה אמר שרבי מאיר ידע לקיים, רימון מצא, את הטוב ידע לקחת את הטוב ואת הרע, ידע לדחות, עד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה. הוא לא ידע להגיד את זה על רבי מאיר? ברור שהוא ידע את זה, הקדוש ברוך הוא. הוא יודע הכל, ברור שהוא ידע את זה. אלא אנחנו לומדים מפה יסוד מאוד מאוד גדול בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, עד שאתם לא תסתכלו בעין טובה ותלמדו זכות אחד על השני, אני מתעלם מזה, אני לא פועל את זה. אני מחכה ממכם, אני רוצה שאתם תעלו את הלימוד זכות, תעלו את הלימוד זכות אליי. לכן, אומר רבי נחמן, ככל שנלך יותר עם הנקודה של להסתכל בעין טובה אחד על השני, וצריך ללמוד את זה, צריך ללמוד את הדבר הזה. אם אתה רואה בן אדם עכשיו גונב מהשני כסף, אל תגיד לו, זה לא כל כך נורא שהוא גונב כסף. זה לא נכון, זה לא מתקבל בשמיים. נו לך שתי סתירות, יגידו לך, מה זאת אומרת? זה נורא מאוד. רק תראה, אולי שהוא לא כל כך אשם בזה, בוא תראה איפה הוא גדל, איזה חינוך הוא קיבל, מי יודע איך הוא הגיע לדבר הזה. וחוץ מזה גם, תראה שיש בו, נכון, זה שהוא גנב זה לא בסדר. אין בזה נקודה זכות בזה שהוא גנב. אבל תראה שיש לו דברים טובים. תראה, עדיין שיש לו דברים טובים. בזה שאנחנו מסתכלים אחד על השני בצורה כזאת, אנחנו מעוררים את הנקודות הטובות, את הנשמה האלוקית שבתוכנו, אנחנו מעוררים את זה אחד בשני. לא צריך אפילו להגיד את זה לשני. זה רק עצם ההסתכלות כבר פועלת את הפעולה הזאת. הראייה יש לה כוח גדול מאוד, הראייה והמחשבה יש לה כוח גדול מאוד. אם אנחנו יכולים להגיד את זה, זה כל שכן. אבל אפילו מצב, הרבה פעמים לא, אי אפשר להגיד את זה. גם לא תמיד אנחנו, יש לנו קשר אישי עם מישהו. עצם העובדה שאנחנו מסתכלים כך אחד בשני, זה מעורר את הנקודות הטובות, מתחיל לתת לאדם חיות חדשה לגמרי, רק מההסתכלות הזאת. לכן, היצר הרע יודע שיש כזה כוח בדבר הזה, בדרך הזאת, מה הוא עושה? יום ולילה, מוסר את הנפש, מה לעשות? רק מחלוקות. כל הזמן מחלוקות. אי אפשר ללחם איתו, רק על ידי הדרך הזאת שלומדים איך להסתכל בעין טובה זה על זה. רק בדרך הזאת אתה יכול להגיע לבירור הזה. נספר סיפור על הדבר הזה. אבל לפני זה, זה הכוונה, של, זה עומק הכוונה של התורה, ואהבת לרעך כמוך. אם התורה מצווה עלינו, אני מצווה עליכם שתאהבו את השני כמו שאתם אוהבים את עצמכם, התורה היא תורת אמת. זאת אומרת שיש מציאות כזאת שבאמת אפשר להגיע לזה. וזה הגילוי, ואהבת לרעך כמוך, זה הגילוי של אהבה שבדעת שיש בנשמות ישראל אחד עם השני. זה מציאות קיימת. יש לנו מסכים על ידי הדרך הזאת של התורה רשפי ב' ללמד זכות, להסתכל בעין טובה. על ידי זה לאט לאט מתגלה בתוך האדם. סיפר לי יהודי, אני אספר לכם, הוא בעל תשובה הרבה מאוד שנים. הוא היה קצת בעייתי בעבר שלו, לא הרבה, אבל קצת היה בעייתי. והוא סיפר, הוא יהודי מאוד מאוד תמים, הוא סיפר לי 18 שנה, כמה אמרתי? 18 שנה, הוא לא הפסיק לעבוד על הנקודה הזאת של ללמד זכות. הוא אמר לי, אחרי שנים של העבודה, הוא אומר, אני לא יכול, אני רוצה, הוא היה ידיד מאוד טוב שלי, הוא נפטר וכמה שנים מהמחלה, והיה יהודי תמים מאוד, מאוד מאוד תמים. רוצה לספר לכם משהו, הכרתי אותו בערך, היינו ידידים בערך 15 שנה. אני מעיד, וכל בהספדים עליו, כולם אמרו את זה. 15 שנה שהכרתי אותו, מעולם לא שמעתי אותו מילה אחת של הקפדה על השני. מילה אחת פעם, והוא עבר. הוא עבר, ולא לא היה לו את החיים הכי מסודרים והכי קלים בעולם. מעולם לא שמענו מהבן אדם הזה מילה אחת של הקפדה על מישהו. כל פעם היו אומרים זה הקפדה, אבל אתה יודע, תראה, תזכור מאיפה הוא בא, תראה, והכל מהשם, הכל, תמיד היה הופך את זה לטובה. אז סיפר לי, אחרי שנים, הוא אמר לי, אתה יודע, כל כך עבדתי על הנקודה הזאת, והוא לא בא מהמקום הזה, הוא היה בעייתי קצת לפני שהוא חזר בתשובה. הוא אמר לי, אני כל כך עבדתי על הנקודה הזאת, עד שהגעתי למצב שאני לא יכול לראות דבר לא טוב ביהודי. ישר אני קודם כל רואה את הנקודה הטובה. אי אפשר לתאר עד כמה הדבר הזה מתקן. לסיום, אני רוצה לספר סיפור, שמעתי אותו, את הסיפור הזה שמעתי לפני 25 שנה בערך, בדיסק שמעתי את זה, של יש, בדור שלנו יש רב אחד, יהודי, הרבה אומרים עליו שהוא גדול המחנכים בדור, קוראים לו הרב יחיאל יעקובסון. מי ששמע את השם הזה, מחנך מאוד גדול, היום כבר אדם קצת מבוגר, לא מאוד, בערך בן 70, אבל הוא מחנך מאוד גדול. ושמעתי שיעור ממנו, שיחה ממנו, לפני 25 שנה, בעניין החינוך. והוא סיפר, כשהוא התחיל להיות מורה, הוא סיפר שהוא חיפש עבודה. ואז הפנו אותו לבית ספר פה בתל אביב, בית ספר דתי בתל אביב, שצריך מחנך. כשהוא הגיע, ככה הוא מספר, הוא הגיע לבית ספר, הוא בא לשיחה עם המנהל, המנהל אמר לו, תראה, כן, אנחנו צריכים מורה פה. אבל אני רוצה להגיד לך את האמת, אני לא רוצה להכחיש ממך. הכיתה הזאת שאנחנו צריכים מחנך, זה הולך ככה. כל המורים שהיו בכיתה הזאת, הם מחזיקים מעמד משעה עד שלושה ימים. אף אחד לא יחזיק איתה מעמד יותר משלושה ימים. הוא אומר למנהל, זה כיתה בעייתית ביותר. זה משפחות מצוקה, מנוער, משפחות מאוד בעייתיות. הוא אמר, לא מחזיקים איתה מעמד. אז הרב יעקובסון אמר, טוב, בסדר, כנס לכיתה. הגעתי, כבר מה אני יכול לעשות? הוא אומר, הגעתי לכיתה, 10 דקות שעברו מאז שנכנסתי לכיתה, בדיוק הבנתי מה התקבל המנהל. ראיתי, אי אפשר להישאר עם הכיתה הזאת. הוא אומר, איכשהו משכתי את היום. איכשהו גמרתי את היום, הלכתי הביתה. ידעתי, להיות עם הכיתה הזאת, אי אפשר. אבל, ברוך השם, יהודי יש לו אמונה. ואז הוא אמר, אבל קל ילד, זה ילדים, ילדים ל-14-15. ומה, אז עוד אחד הלך. אז כל החיים שלהם רק יפגשו אותם ויברחו מהם. אז הוא סיפר, הוא אמר, זה כאב לי הנקודה הזאת. ואמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, איך להסתדר איתם, אני לא יודע איך להסתדר איתם. אני לא יודע איך להסתדר איתם. אבל אני מאמין באמונה שלמה שאתה יודע איך להסתדר איתם. תן לי עצה אתה איך מסתדרים עם ילדים כאלה, עם נערים כאלה. אני לא יודע. אומר, סיפר הרב יעקובסון, תוך כדי היום, ביום הראשון נפל לו רעיון. נפל לו רעיון. בא למחרת בבוקר, זה היום השני, הוא אמר להם, היום אנחנו מתחילים את היום בעבודה, כל אחד שיוציא דף ועת. הוציאו, דף ועת, הוציאו. הוא אמר להם, ועכשיו כל ילד, כל תלמיד רושם את כל השמות של כל התלמידים בכיתה חוץ ממנו עצמו. אף אחד לא רושם את עצמו, אבל רושם את כל האחרים. בסדר? הילדים לא הבינו מה הוא רוצה מהם, עוד היות בבוקר, יש להם עוד כוח להקשיב קצת למורה, רשמו את השמות. ואחר מכן אומר, עכשיו אנחנו עושים עבודה. מה העבודה? כל אחד רושם לפחות דבר טוב אחד שיש שהוא ראה בחבר שלו. נתן לך פעם ארטיק, פעם אחד הוא עזר לך לסחוב איזה דבר. לא משנה מה, הוא אמר לי, לא משנה מה, דבר אחד טוב שראית בחבר שלך, תרשום את זה פה. ואם אתה רוצה לכתוב יותר מדבר אחד, אתה יכול. אבל לא, אין, שכל אחד יכתוב לפחות דבר אחד טוב. הסיפר הרב יעקובסון אמר, הם מרוב הלב, מרוב תדמה, הם לא הבינו מה הוא רוצה מהם. מרוב תדמה הם עשו את העבודה הזאת. והתחילו לשום, כל אחד כתב דבר אחד טוב שהוא רב השני. אחרי שהם גמרו את זה, גמרו את כל העבודה שלהם, הרב יעקובסון אמר להם, עכשיו תביא לו את כל הדפים. אסף את כל הדפים, ואמר להם, עכשיו אני רוצה לקרוא את הדפים בכל רם. לא יודעים מי אמר, מי כתב מה, פשוט, התחיל לקרוא את כל השמות. ככה הוא מספר הרב יעקובסון. נשארתי איתם שנתיים עם הכיתה הזאת. אומר, כל הכיתה הזאת השתנתה לא ב-180, ב-390. לגמרי, כל המהות של הכיתה הזאת. הסיום של הסיפור, ככה מספר הרב יעקובסון, אומר, 10 שנים אחרי זה, יום אחד ביקשו ממנו, כבר קצת נהיה יותר מפורסם, ביקשו ממנו לבוא להרצות בבסיס של חיל האוויר. הוא הגיע לבסיס, הרצה, הוא אומר שיש שם הרבה מאוד אנשים, 500 איש, אחר כך, אחרי השיעור, ניגש אליו קצין בעימדים, קצין גבוה, אומר, ואמר לו, כבוד הרב, אתה זוכר אותי? הוא אומר, אני מכיר אותך, תזכיר לי. הוא אומר לי, אני מהכיתה הזאת. אתה זוכר את הכיתה הבעייתית? אני מהכיתה הזאת. אז אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה עכשיו להגיד לך משהו. תראה, אתה זוכר את אותו בוקר שעשית את העבודה הזאת? אמר לו, תדע לך, אני עכשיו, ברור השם, אמר לו, אני התחתנתי, היה קצין גבוה שם. הוא אמר לו, תדע לך, מתי אני נולדתי? בבוקר הזה אני נולדתי. אמר לו, ככה אמר לו הקצין הזה, על הרב יעקובסון, אמר לו, תדע לך, עד אותו בוקר שעשית את העבודה הזאת, אני בחיים שלי לא שמעתי מילה אחת טובה על עצמי. לא ההורים שלי, לא היה בן אדם בעולם שאמר לי מילה אחת טובה. אני באותו בוקר לא הבנתי בכמה, אף אחד מאיתנו לא הבין בכמה אתה רוצה מאיתנו. פתאום אתה קורא דברים טובים שאני עשיתי. וזה, אני לא יודע מי, אבל זה משבח אותי שפעם עזרתי לו. זה משבח שמה נתתי לו. פתאום הוא אומר באותו רגע, אומר, אני קיבלתי נשמה. כך הוא אמר לו, אני קיבלתי נשמה. כל הכוחות שלי לחיות, לעשות, לפעול, שיקמתי בית והצלחתי לשקם את החיים שלי, הכל זה היה מאותו בוקר הזה. זה סיפור, אני שמעתי את הסיפור הזה, סיפור מאוד ידוע מהרב יעקובסון. לכן, אז זה מה שרבי נחמן מברסלב מלמד אותנו את הנקודה הזאת, אנחנו לא מתארים עד כמה העין טובה, הלימוד זכות, לחפש דברים טובים בזולת, עד כמה זה כל כך פועל, באיזה עוצמות זה פועל. זה הופך את כל העולמות הדבר הזה. היצר הרע יודע שאם אנחנו נלך בדרך הזאת, אז יבוא משיח. לכן מה הוא עושה? הוא עושה את כל ההסתרות, הוא מגביר את כל המחלוקות שבעולם כנגד זה, רק כדי למנוע את הגאולה. זה העבודה שלו במסירות נפש, עושה היצר הזה. זה כל השורש של כל המחלוקות שקורים עכשיו. אבל, בבד בבד, צריך לדעת, אומר רבי צדוק, תדע לך, גם אם אתה ראית, זה גם לימוד זכות, נפלא מאוד של רבי צדוק, אומר, כל הטעויות והאבונות של עם ישראל, הכל זה רק כמו לכלוך על הבגד. זה לא נוגע בעצם האדם, זה טעות, זה בלבול הדעת. לכן, אומר רבי צדוק, כשאנחנו הולכים בדרך הזאת, על ידי זה אנחנו מעלים את נשמות ישראל. אומר רבי צדוק, משיח צדקנו, איך הוא יגאל את העולם? שיהיה לו כזאת עין טובה, שלא יהיה יהודי אחד בעולם שהוא לא יראה נקודה טובה בו, ובזה הוא יגאל את העולם. זה הפך את הכל. ולסיום רק נגיד את הדבר הזה. לא לצפות, בן אדם אומר, בסדר, אז אני אעשה את העבודה הזאת. אבל תראה, כולם בדיוק הפוך מזה. אל תתפל. אתה תעשה את שלך, תדע לך, אתה לא יודע איזה השפעה. לכן הזוהר הקדוש אומר, במה תלויה הגאולה? בחד הבי כנישתה. אומר, במניין אחד. אם יהיו 10 אנשים בעם ישראל, שיהיה להם את העבודה הזאת בשלמות של עין טובה, יכולים להביא את כל הגאולה, להפוך את כל הנשמות של ישראל.